טוב, דיברנו בפעם הקודמת על החקירה הזאת לגבי חיובי נזיקין בממון המזיק, שאלה אם זאת הרשלנות בשמירה או האחריות על עצם העובדה שממוני הזיק, וניסיתי דרך זה להדגים איך בנויה החקירה הלמדנית. והטענה היא שבמקרים רבים אנחנו מסתכלים ומוצאים שיש שני פרמטרים שיכולים להיות רלוונטיים לדין הנידון, לסוגיה, במקרה הזה הרשלנות בשמירה והבעלות, והשאלה מה היחס ביניהם, מה תפקידו של כל אחד מהם. אז אפשר היה לנסח חקירה בתור האם זאת רשלנות בשמירה או אחריות נזיק או אחריות על הממון, ובפועל זה לא ככה, שני הפרמטרים נדרשים, והחקירה היא בשאלה מי מהם עיקרי ומי מהם משני. כשהמסקנה בסופו של דבר הייתה שגם שני הצדדים האלה זה לא הצדדים היחידים שיש, יכול להיות ששני הפרמטרים הם עיקריים. צריך גם שזה יהיה ממוני וגם צריך רשלנות בשמירה, ואף אחד מהם הוא לא עיקרי ואף אחד אחר לא משני. אלא שניהם נדרשים, הצירוף של שניהם הוא הסיבה לזה שאני מתחייב באחריות הנזיקית, והסברתי את זה דרך השיסוי של הכלב וכדומה. אז זה בעצם איזושהי טעימה ראשונה לצורת האנליזה הלמדנית. שבעצם מה שאנחנו רואים כאן זה צעד, שני צעדים בשני כיוונים מנוגדים, שזה מאוד אופייני לחשיבה הלמדנית בכלל, או לחשיבה עיונית באופן כללי, וזה אנליזה וסינתזה, או ניתוח והפרדה וחיבור. האנליזה בעצם אומרת, אני מנסה להסתכל על הסיטואציה של ממון שלי שיזיק, ולבדוק מה יכולים להיות הפרמטרים הרלוונטיים. קודם כל שהוא שייך לי, זה הממון שלי. דבר שני, שהתרשלתי בשמירה, שיש לי איזושהי אשמה במה שקרה. אז כאן אני מאתר שני פרמטרים רלוונטיים, זה שלב האנליזה. מכאן והלאה, אני מתחיל לנסות ולעשות סינתזה, או סינתזות. ואז אני אומר, אולי זה אפשרי, אולי זה, אולי שניהם ביחד, אולי זה עיקרי וזה משני, או להפך. פה זה כבר כל הצורות לחבר את המרכיבים, כן, להתיך אותם, או לבנות מהם איזשהו מבנה. זאת אומרת, אחרי שהאנליזה מגלה לי מהם המרכיבים הרלוונטיים, אני עושה סינתזות שונות, ובודק איזה מהסינתזות נכונה, אולי כמה מהן, יכול להיות ששיטת הרמב"ם היא כזאת, ושיטת הרשב"א היא כזאת, אבל זה כבר הכל בשלבים שבהם אני מחבר את המרכיבים שאותם גיליתי בכל מיני צורות. זה בעצם שלב הסינתזה. עכשיו, למה באמת צפוי הרבה פעמים שתהיה סינתזה? למה האנליזה אף פעם לא מספיקה, או לא אף פעם, אבל כמעט אף פעם לא מספיקה? מתי האנליזה לבד תספיק? אני אגיד, אני אומר מחלוקת רמב״ם ורשב"א. אני אומר, לפי הרמב״ם זה רשלנות בשמירה, ולפי הרשב"א זה הבעלות על הממון. אוקיי? אז פה רק האנליזה עבדה. מצאתי שני מרכיבים, וכל אחת מהדעות מאמצת מרכיב אחד, לא יותר. אוקיי? אז זה בעצם, לא עשיתי פה סינתזה, מצאתי את שני המרכיבים וייחסתי לכל דעה מרכיב אחר. בדרך כלל זה לא מה שקורה, ולמה? בגלל כשאנחנו מאתרים שני מרכיבים כאלה, אז לכל אחד מהם יש סיבות טובות למה הוא רלוונטי לסוגיה. נכון? כשאני שואל את עצמי, למה אני אחראי על נזקי ממון? אז קודם כל, הבעלות בעצמה נשמעת סיבה לא רעה בשביל זה. יש לך ממון, תהיה אחראי למה שהוא עושה. הרשלנות בשמירה, כמובן, יש סיבה טובה לראות בפרמטר חשוב. עכשיו, אם יש סיבות טובות לראות בשני הפרמטרים האלה, פרמטרים רלוונטיים, אז רק מתבקש להבין שבעצם בכל שיטה שאמצא, כנראה יעשה שימוש בשניהם. כי לכל אחד מהם יש סיבה טובה למה הוא נוטל חלק במשחק הזה, או בתמונה הזאת. ולכן הסינתזות זה דבר מתבקש. ואת אחרי שאני מאתר שני מרכיבים, הרבה פעמים, כיוון שלכל אחד יש איזשהו היגיון, לא סתם החלטתי שהוא מרכיב בסוגיה, כן? לא החלטתי שכיוון שכתוב שור, אז מה שמתחיל בשין. אז זה גם צריך להיות דבר שמתחיל בשין, כדי שאני אתחייב בנזקיו, כן? כי ייגח שור איש את שור ראהו, כתוב בתורה. למה לא? כי ברור שזה שהוא כתוב בשין זה מקרה. אבל זה לא נשמע לי, בהיגיון שלי, זה לא נשמע לי פרמטר רלוונטי, פרמטר חשוב. זאת אומרת שגם כשאני עושה את האנליזה, אני כבר בוחן כל אחד מהפרמטרים עד כמה סביר שהוא ייטול חלק במשחק. ואני משאיר על השולחן רק את הפרמטרים הסבירים. במקרה הזה נגיד נשארתי עם שניים. אבל ברגע ששניהם סבירים, אז למה להניח שהרמב"ם מוותר על אחד מהם? אם שניהם סבירים, כנראה שהרמב"ם ירצה את שניהם, וגם הרשב"א. אז מה בכל זאת ההבדל? אולי ההבדל הוא שזה רואה באלף עיקרי ובבית משני, וזה רואה בבית עיקרי ובאלף משני. אולי. או לא יודע מה, כל הגדרה אחרת שלא תהיה. אבל הסינתזות זה לא דבר שאמור להפתיע אותם. כי אחרי שאנחנו מוצאים שיש היגיון בכל אחד מהמרכיבים, אז מתבקש שבעצם יתחברו שניהם לתאר את התמונה המלאה. אני אראה לכם, אולי אדגים את הרעיון הזה דרך אמירה מטה-הלכתית או אגדית, אם תרצו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז כשאנחנו מדברים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כמובן השאלה היא מובנת מאליה. הריטווה, זה גמרא בעירובין, בדף י' ג', והריטווה שם שואל, מה זאת אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים? זה כמו אשתו של השופט. תראים את השופט, בא לפניו ראובן, מרצה את טענותיו. אומר לו, אתה יודע מה? אתה צודק. בא שמעון, מרצה גם הוא את טענותיו. אומר לו, אתה יודע מה? גם אתה צודק. אז אשתו מגיעה, אומרת, מה זאת אומרת? אם ראובן צודק, אז שמעון לא. אם שמעון צודק, אז ראובן לא. אומר לו, גם את צודקת. זאת אומרת, הטענה היא שאם שני הצדדים צודקים, כנראה שהצדק יותר מורכב ממה שנראה במבט ראשון. כשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, גם כן, השאלה שמתעוררת היא אותה שאלה של אשתו של השופט. בית שמאי ובית הלל חולקים, אז אם בית הלל זה דברי אלוהים חיים, אז בית שמאי זה לא, ולהפך, הרי הם חולקים. אומרים דברים הפוכים. אז איך יכול להיות ששניהם דברי אלוהים חיים? הטענה זה שברור שלא, זה לא, לא כל האמת נמצאת אצל כל אחד מהם, אבל יכול להיות שהאמת היא איזושהי הרכבה ששתי הדעות ביחד, במינונים שונים, בפוזיציות שונות, אולי זה עיקרי וזה משני, זה עיקרי והוא משני, כל מה שעשינו עם שני הצדדים בחקירה שדיברתי עליה קודם, עכשיו אני מרחיב את זה באופן כללי. ואני אומר שבית שמאי ובית הלל שניהם לא היו טיפשים. אז אם הם העלו איזושהי סברה, כנראה שיש בה ממש בסברה הזאת. ואם בית הלל ובית שמאי מעלים שתי סברות שונות, מסתבר ששתיהן נכונות. אלא מה? הן מובילות למסקנות סותרות. אז מה זה אומר? זה לא אומר ששתי הסברות לא, שאחת משתי הסברות בהכרח לא נכונה. או ששתיהן נכונות. המסקנה זה מה שיוצא מההרכבה של שתי הסברות האלה. ואני אראה לכם עכשיו כמה דוגמאות לעניין. הבאתי, אני חושב שהבאתי את הדוגמה של השוקולד הזכרתי, נכון? מה... ויכוח על השוקולד, כן, אחד אומר שלא לאכול שוקולד כי הוא משמין, השני אומר לאכול שוקולד כי הוא טעים. מי צודק? אין צודקים. הוא גם טעים וגם משמין. זאת אומרת, ברמת הנימוקים, שניהם צודקים. זה גם טעים וגם משמין. אלא מה? כל אחד מהנימוקים מביא אותנו לשורה תחתונה שונה. כן לאכול או לא לאכול. הקונפליקט נמצא בשורות התחתונות. הנימוקים לא סותרים אחד את השני. הנימוקים יכולים להיות שניהם נכונים. זה גם טעים וגם משמין. עכשיו השאלה רק מה לעשות בפועל, לאכול או לא לאכול. אז כאן זה כבר שאלה של שקלול. יכול שבנסיבות מסוימות אני אוכל, בנסיבות אחרות אני לא אוכל. אם אני רזה, אז אני אוכל, כי זה טעים, לא אכפת לי קצת להשמין. אם אני שמן, אני לא אוכל, אמנם זה טעים, אבל אני לא רוצה להשמין יותר. או אם אני אוכל מעט שוקולד, או אם לא אכלתי הרבה זמן שוקולד, או לא משנה. אני, ברגע שאני מבין ששתי ההנמקות הן נכונות, אז השורה התחתונה היא כבר יכולה להיות איזשהו תמהיל של שניהם. זה לא חייב, אתה לא חייב לבחור את אחד מהם. במצב כזה הטעם יגבר על הבריאות, במצב כזה הבריאות תגבר על הטעם. במצב אחר יהיה איזשהו שקלול שלהם, אז אני אוכל מעט שוקולד, לא הרבה. לא יודע, ההשלכות המעשיות תהיינה תלויות בנסיבות. אבל בנימוקים, כשאני מדבר על השאלה העיונית, מה הנימוקים לשני הצדדים? שני הצדדים צודקים. אין סתירה ביניהם. זה לוגיקה של נורמות, כן? בלוגיקה של נורמות, שתי נורמות שונות הן לא מנוגדות. דבר יכול להיות נכון יחד עם דבר שמוביל למסקנה הפוכה. שניהם יכולים להיות נכונים. במסקנות יהיה לי קונפליקט, מה לעשות? לאכול או לא לאכול. וזה שזה גם טעים וגם משמין, אין פה שום סתירה. זה יכול להיות גם טעים וגם משמין. יש, הגמרא אומרת שאחד המבחנים שעשו לסנהדרין, למי שמועמדים לכהן בסנהדרין, אחד המבחנים היה האם הם יכולים להעלות כופנון טעמים לטמא את השרץ וכופנון טעמים לטהר את השרץ. שרץ טמא, כתוב בתורה. רבנו תם שואל, מה לי פלפולים של הבל? מה, אני בוחן את המועמדים לסנהדרין על פלפולי הבל? מה, זה רב פורים, אנחנו בוחרים פה. אז מה הרעיון? אז המהר"ל טוען, לא, זה לא פלפול האבל. באמת, יש 150 טעמים לטהר את השרץ. ויש גם 150 טעמים, זה כמובן מספר טיפולוגי, זה יכול להיות מספר אחר של טעמים, לא חשוב. יש 150 טעמים לטמא את השרץ. בסוף בסוף צריך להחליט. מי מהטעמים גובר? אז אני החליט, התורה החליטה שהשרץ טמא. זה לא אומר שה150 טעמים לטהר את השרץ לא נכונים. הם כולם נכונים. אבל הטעמים לטמא את השרץ יותר, שוקלים יותר, גוברים עליהם. ולכן בסוף, בשורה התחתונה, השרץ טמא. אבל זה לא אומר שאין סיבות טובות ונכונות לטהר את השרץ. ויותר מזה אומר המהר"ל, זה המבחן הנכון למי שרוצה לכהן בסנהדרין. מי שרוצה לכהן בסנהדרין צריך להבין שהסוגיות שמגיעות לפניו הן סוגיות מורכבות. אין שחור לבן, בחיים אין שחור לבן. אין, כל מי שמכיר את עולם המשפט, בבית משפט, כל קייס שתפגשו, אין שם צדיק גמור ורשע גמור, כמעט בשום מקרה. זה תמיד משהו יותר מורכב ממה שנראה במבט ראשון. ודיין טוב, שופט טוב או דיין טוב, צריך להבין את זה. הוא צריך להבין שיש צדדים לכאן ולכאן, בסוף הוא צריך לקבל החלטות. צריך להחליט איזה צד גובר על איזה צד, או להתפשר באמצע, לא חשוב. אז הוא לוקח בחשבון ועושה איזשהו סינתזה של כל השיקולים הנכונים שלוקחים אותנו לכל הכיוונים. אבל השיקולים של העצמם כולם נכונים. כן, יש לי ראיות טובות לזה שפלוני רצח. אבל יש ראיות אחרות שהוא, נגיד, אין לו מניע. אבל הייתה לו הזדמנות, הוא היה שם בסביבה. אבל אין לו מניע. אז זה שאין לו מניע זה שיקול מצוין נגד זה שהוא רצח. זה שהייתה לו הזדמנות זה שיקול מצוין בעד זה שהוא רצח. השיקולים האלה, אחד מהם לא נכון? לא, שניהם נכונים. בסוף אני צריך להחליט, רצח או לא רצח. יש לי שיקול לטובה ושיקול לטובת העניין, שיקול נגד העניין. צריך להחליט מה נראה לי יותר משמעותי. אבל זה לא החלטה של איזה שיקול נכון ואיזה לא נכון, שניהם נכונים. ברמת הנימוקים, ברמת השיקולים, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, הכל נכון. ה-150 טעמים לטהר את השרץ, וה-150 טעמים לטמא את השרץ, כל ה-300 האלה נכונים, לגמרי נכונים. ומה שצריך להחליט בסוף כדי לפסוק הלכה, זה לראות איזה מודל אני בונה מכל ה-300 טעמים ביחד. זה הסינתזה, שדיבר. כן, האנליזה זה בעצם למצוא 150 טעמים לפה, 150 טעמים לשם. בסוף אבל אני צריך לעשות איזושהי סינתזה, לחבר את כל הטעמים האלה ולראות לאיזה מסקנה כל המכלול הזה מוביל אותי. כאן ישנה כבר מסקנה אחת, ואולי היא תלוית נסיבות, בנסיבות כאלה זה יהיה כך, בנסיבות אחרות זה יהיה אחרת, אבל נגיד, בהינתן הנסיבות, תהיה מסקנה אחת. אבל הטעמים כולם נכונים. אז אם בית הלל, נגיד, בבית שמאי מדווחים, האם לתאר או לטמא את השרץ, רק לצורך הדיון. ובית הלל מעלים 150 טעמים לתאר את השרץ. ובית שמאי מעלים 150 טעמים לטמא את השרץ. מי צודק? בהנחה ששניהם תלמידי חכמים, שניהם אנשים אינטליגנטים, אז שניהם צודקים. כל ה-300 טעמים נכונים. וגם יותר מזה, הם כנראה גם לא מתווכחים אחד על השני, על הטעמים. בטעמים כולם מסכימים עם כולם, כי זה, אף אחד לא מדבר שטויות. הוויכוח הוא בשאלה איך למשקל את הטעמים. האם הטעמים לתאר את השרץ שוקלים יותר, משמעותיים יותר, מאשר הטעמים לתמא את השרץ או לא. ועל זה הוויכוח. בוויכוח הזה רק אחד צודק. לא אלו ואלו. האלו והאלו דברי אלוקים חיים מדבר על הנימוקים, לא על השורות התחתונות. בשורה התחתונה יש פסק הלכה אחד. אבל ברמת הנימוקים אין שום סתירה. אתה יכול לאמת, אתה יכול להגיד שכל הנימוקים שווים. מה? נכון, זה עוד דוגמה לסינתזה. ברגע שאני לא מצליח לראות שאלה שוקלים יותר מאלה, זה נראה לי שווה משקל, אז אני בתיקו. בסדר? זה גם מסקנה. ואז יחולו דיני ספקות אולי, או מה שלא יהיה. גם זאת אחת המסקנות האפשריות. אני רק אומר שאנחנו רואים בעצם, במבט עכשיו רחב יותר, את התהליכים של האנליזה ושל הסינתזה. האנליזה זה לראות איזה טעמים משחקים פה על המגרש. וברגע שאדם אינטליגנטי עושה אנליזה, המסקנות שהוא מגיע אליהם הן תמיד נכונות. אין מסקנות לא נכונות. אדם לא מדבר שטויות. אדם אינטליגנטי לפחות. לא מדבר שטויות. אם תחשבו על ויכוחים שאתם מכירים, בין קבוצות, או בין אנשים, או בין אידיאולוגיות, או בין מה שאתם לא רוצים. תחשבו טוב, אתם תראו, שני הצדדים צודקים כמעט תמיד. כמעט תמיד שני הצדדים צודקים. הוויכוח הוא לא בשאלה האם הנימוקים שלא נכונים, או הנימוקים שלא נכונים. הוויכוח הוא בשאלה איך לשקלל את הנימוקים, ואיזה שורה תחתונה להגיע. מה להסיק? אבל אף אחד לא מדבר שטויות. כל ויכוח שאתם רוצים, כל ויכוח ציבורי, כל ויכוח על האדמות, שתחשבו עליו, כמעט כל ויכוח יהיה כזה. אף אחד לא מדבר שטויות. אף אחד לא ברמה העקרונית, ברמה קבוצתית. יכולים להיות בני אדם שנוברים שטויות, כי הם לא חכמים גדולים. אבל ברמה הקבוצתית, שיש שתי עמדות והן עמדות נפוצות, אז הם לא דברים משוללי יסוד. יש שם תמיד נימוקים טובים. יש נימוקים טובים לצד השני. בשביל לגבש עמדה, אתה צריך להחליט איזה נימוקים משכנעים יותר או שוקלים יותר. זה לא להחליט איזה נימוקים נכונים ואיזה לא נכונים. זה לא הנקודה. לכן אני חושב שזה הפירוש הנכון יותר לעיקרון של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו, העיקרון הזה של אלו ואלו דברי אלוהים חיים מופיע בשס בשני מקומות. מקום אחד זה מופיע בעירובין, דף י' ג', ושם כתוב ש... שלוש שנים ומחצה, או שנתיים ומחצה, נחלקו בית שמי ובית הלל ולא הצליחו להכריע, אז יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. בא בגיטין, בדף וו עמוד ב', הגמרא מביאה שם מחלוקת בין רבי יוסי לרבי יונתן. הגמרא אומרת, המחלוקת הייתה על פרשת פילגש בגבעה. כן, הוא הרג את הפילגש מרוב הצבים שם, כל הסיפור הנורא הזה. ויש ויכוח בגמרא בשאלה, מה הדליק לו את הפיוזים? למה הוא כל כך כעס? אז המורה, תנא אחד אומר שהוא מצא לה זבוב במרק, כן, אם בשלה לו מרק, הוא מצא שם זבוב בפנים. והתנא השני אומר שהוא מצא לה נימה, שערה, לא משנה, באותו מקום, או לא משנה, נימה, משהו אחר, אוקיי? אז הגמרא מספרת שם שרבי יונתן פוגש את אליהו הנביא. הוא שואל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? הוא אומר, הוא עוסק בסוגיית פילגש בגבעה, באופן מפתיע. אוקיי? אמר, נו, הזדמנות מצוינת, אז ספר, מה הוא אומר? מי מאיתנו צודק? אז אומר לו אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יונתן בני אומר כך, ויושי הבני אומר כך, רבי אביתר, סליחה. רבי אביתר ורבי יונתן. אז רבי אביתר פוגש את אליהו הנביא, והקדוש ברוך הוא אומר, יונתן בני אומר כך, אביתר בני אומר כך. זה אומר לו, חצ ושלום, מי כספיקה כמי שמיה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם? אם זה היה זבוב או נימה? אז הוא אומר לו, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. עכשיו, בגמרא בעירובין, שמופיע אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מופיע על מחלוקות הלכתיות בין בית שמאי לבית הלל. פה זה מחלוקת אגדית, כן? מחלוקות ההלכתיות שם, כשאומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין הסבר מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. לכן שם באמת הריטב"א שואל איך זה יכול להיות. אבל בגמרא פה, בגיטין, לא רק אומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אלא גם מציעים הסבר. מה ההסבר? זה אומר נימה וזה אומר זבוב. ההסבר הוא, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. מה זה אומר? שהמושג, העיקרון, אילו ואילו דברי אלוהים חיים, בעצם מה הוא אומר? ששני הצדדים צודקים. היה שם גם זבוב, והיה שם גם נימה. אז מה בסופו של דבר הדליק אותו? כנראה הצירוף של שניהם. בהתחלה הוא מצא זבוב, זה לא היה מספיק. בסוף הוא מצא את הנימה, לא שהנימה הדליקה אותו, אלא הנימה הצטרפה לזבוב, וביחד זה מה שרף לו את הפיוז, אוקיי? עכשיו, לא אכפת לי כרגע מה המשמעות של המחלוקת הזאת, והאם זה מעניין, ומה זה משנה אם זה הזבוב או נימה, אבל לענייננו, מה שמעניין שם, זה ההסבר שהגמרא מציעה לעיקרון של אלו ואלו. העיקרון של אלו ואלו בעצם אומר, אנחנו עושים סינתזה של הטעמים. אתה ראית שהוא מצא זבוב, אתה צודק. אתה ראית שהוא מצא נימה, גם אתה צודק. ואשתו של השופט גם היא צודקת. ואת הזבוב והנימה ביחד, הם ההסבר המלא. לא הזבוב לחוד ולא הנימה לחוד. אז מה זה אומר כשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים? שכשאתה רוצה להבין את התמונה כולה, אתה צריך את כל 300 הטעמים. ה-150 שזה אלה, וה-150 שזה אלה. התמונה המלאה, האמת המלאה, זה כל 300 הטעמים ביחד. זה התמונה המלאה. מה עושים עם זה? לאיזה מסקנה זה מוביל? אז במקרה של האנימה ושל הזבוב, זה הכי פשוט. הצירוף של שניהם הוא זה שיצר את הקטסטרופה. אז שם אתה אפילו לא צריך לעשות את זה מבנה מורכב מדי ביניהם. לגבי תומת שרץ, שם כנראה הטעמים של התומה גוברים על הטעמים של התארה, ולכן השרץ תמה, התורה אומרת שהשרץ תמה. אז המשחק, מה אני עושה עם הטעמים, איך אני בונה אותם? האם הרשלנות בשמירה זה העיקר, והבעלות זה תנאי, או הבעלות זה העיקר, והרשלנות זה תנאי, זה כבר, איזה סינתזה אני עושה מכל האלמנטים שהאנליזה העלתה, אוקיי? אז אני יכול לעשות כל מיני סינתזות, אני יכול לחבר אותם, אני יכול להציג אחד עיקרי ושני תנאי, אני יכול להציג הפוך, אני יכול להגיד שכל אחד מהם לחוד מספיק, אני יכול להגיד שלא יודע, כל מיני דברים אני יכול לעשות. אבל זה כבר שלבים של סינתזה. הסינתזות יכולות להיות כל מיני. אחרי שהאנליזה מעלה את האלמנטים הרלוונטיים, בדרך כלל לא יישאר אף אחד מהם מחוץ לתמונה. כל הוויכוחים יהיו איך לסדר את אבני הבניין האלה באופנים שונים. וכאן יכול להיות שיש צורות שונות לסדר אותם. או חומת חשיבות שונה, או תפקידים שונים בתמונה הכללית. אז בעצם מה שהדבר הזה אומר, אם אני חוזר לחשיבה הלמדנית, זה בעצם אומר שכאשר יש מחלוקת או חקירה שיש לה שני צדדים להסביר דין מסוים, בדרך כלל ההסברים לא יהיו הסברים מטופשים. אז לכן כנראה ששני ההסברים נכונים, ולא אחד. וממילא מתבקש שיווצרו פה כל מיני סינתזות שמצרפות את ההסברים בצורות שונות. ולכן סינתזה זה רק דבר מתבקש. לפעמים יש מצב שאנחנו לא נצרף את המאפיינים, או נצרף אותם באופן של או-או. גם זה תיאורטית יכול להיות. אמרתי בשיעור הקודם, למה, זאת אומרת, בדרך כלל כשמעלים את החקירה הזאת על הרשלנות בשמירה או הבעלות, אז אומרים, או שזה הרשלנות בשמירה או שזה הבעלות. אחד משניהם. שאלה איזה, מישהו יגיד זה הרשלנות, מישהו אחר יגיד זה הבעלות. אבל בדרך כלל, בעולם הלמדני, לא תמצאו פיסה שאומרת זה הצירוף של שניהם. זה גם הרשלנות וגם הבעלות. אני עשיתי להראות גם בחזון איש וגם בפני יהושע, שבעצם כנראה זאת הייתה התפיסה שלהם. גם וגם. אבל יש עוד אפשרות. אולי זה או-או. עכשיו, או-או זה לא מה שאמרתי קודם, רשלנות או בעלות. כי כשאמרתי את זה קודם בתור או-או, הכוונה תהיה שיטה אחת שזה הרשלנות, תהיה שיטה אחרת שזה הבעלות. עכשיו אני מדבר לא, תהיה שיטה אחת, שאומרת שזה או הרשלנות או הבעלות. זה צירוף אחר של שני האלמנטים. יכול לבוא אחד הראשונים ולהגיד, תראה, או שהתרשלת בשמירה אתה חייב לשלם, או שזה ממונך, אז אפילו אם לא התרשלת בשמירה אתה חייב לשלם. זה לא נכון הלכתית, אבל אני אומר, ברמה הלוגית זאת גם אופציה. ואת יכול להיות שאחד משניהם, יכול להיות ששניהם ביחד, ויכול להיות שזה או-או. או זה או זה. עכשיו, הצירוף של או-או, את זה לא מוצאים בכלל, נדמה לי. גם וגם, זה הנטייה הראשונית היא לא להעלות את האפשרות הזאת, אבל בהרבה מקומות אפשר להראות שזה כן האפשרות, אפשרות שעולה, או אולי אפילו האפשרות הנכונה. אבל או-או זאת אפשרות שכמעט לא עולה. ואני חושב שהסיבה לזה היא, אתם יודעים שיש בפילוסופיה, רגילים לדבר על מה שנקרא עקרון התער של אוקם, אוקם סרייזור. התער של אוקם אומר שאנחנו בעצם בוחרים את ההסבר הפשוט ביותר. מבין כל ההסברים האפשריים, אני בוחר את ההסבר הפשוט ביותר. אוקיי? אוקם, ויליאם אוקם, זה היה איזה מלומד נוצרי, שהוא ניסה להראות שיש אלוקים והשתמש בהנחה הזו שאני מחפש את ההסבר הפשוט ביותר. ההסבר הפשוט ביותר לקיומו של העולם זה שיש משהו שברא אותו. אוקיי? לא משנה, זה רק... אבל בפילוסופיה באופן כללי משתמשים במונח הזה, התער של אוקם, כדי לומר שאם יש לנו כמה אפשרויות להסביר משהו, אנחנו נבחר את האפשרות הפשוטה ביותר. לא נוסיף סתם הנחות מיותרות. אם יש לי שתי הנחות שבאמצעותן אני יכול להסביר משהו, למה להניח גם הנחה שלישית? היא לא נצרכת כדי להסביר את מה שאני רוצה להסביר. לכן, או לחילופין, אם יש לי הסבר עם שתי הנחות והסבר עם שלוש הנחות, אחרות, לא להוסיף עוד אחת לשתיים האלה, אלא או הסבר שמכיל שתי הנחות, או הסבר שמכיל שלוש הנחות. אני אבחר את ההסבר שמכיל שתי הנחות, כי הוא פשוט יותר, אוקיי? זה עקרון התאר של אוקאם. עכשיו, אם אני אומר שההסבר, נגיד, נחזור לחיוב של נזקי ממון, אז ההסבר שהכל תלוי ברשלנות בשמירה, הוא כמובן הסבר פשוט. יש גורם אחד, ובגללו חייבים בנזקי ממון. ההסבר שהכל תלוי בבעלות, גם הוא הסבר פשוט. יש גורם אחד, אחר, שגם הוא תלוי, גם הוא, שהוא קובע את החיוב הנזיקי. אז כל אחד שיאמץ אחת משתי התפיסות האלה, יאמץ תפיסה פשוטה. הנטייה לחשוב שהתפיסה שצריך גם את זה וגם את זה, היא פחות פשוטה. לכן בדרך כלל היא לא עולה. לכן בדרך כלל אנחנו מחפשים או הסבר ש-A גורם, או הסבר ש-B גורם. אבל אנחנו לא מחפשים הסבר ש-A וגם B, זה הגורם. כי זה נראה יותר מורכב, פחות פשוט. והתאר של אוקאם אומר, למה לאמץ הסבר מורכב, אם אני יכול להסביר את זה באופן פשוט יותר. אוקיי? אבל זה לא לגמרי מדויק. בגלל שכשאני אומר שההסבר הוא A וגם B, זה לא בהכרח דבר יותר מורכב מאשר כשההסבר הוא A. כי עדיין יש פה רק גורם אחד. רק הגורם הזה הוא הגורם A וגם B. מה זה שונה מהגורם A לחוד או הגורם B לחוד? כל אחת משלוש התיאוריות האלה בעצם מדברת על גורם אחד. רק השאלה היא מה זה הגורם הזה? זה הגורם הזה הוא A, הגורם הזה הוא B, או הגורם הזה הוא A וגם B? אתן לכם דוגמה. כאשר אני מדבר על רשלנות בשמירה, נגיד שזה הגורם, אוקיי? רשלנות בשמירה יכולה להיות מורכבת מהרבה מאוד דברים. בשביל שאני אתרשל בשמירה צריך שתהיה לי איזשהו שור, ותהיה לפניו דלת, והדלת הזאת בשביל שהיא תעמוד בפני השור צריכה נעילה מסוימת, ואני לא נעלתי ברמת הנעילה הנכונה, ואולי אם הייתה שם רוח אז בכלל צריך לנעול יותר חזק וכדומה. אני יכול לתאר את המושג רשלנות בשמירה כצירוף של הרבה מאוד פרמטרים. אז להגיד שהרשלנות בשמירה זה הגורם המחייב, זה אותו דבר כמו להגיד שהגורם המחייב הוא 1 וגם 2 וגם 3 וגם 4, כי 1, 2, 3 ו-4 ביחד הם אלה שיוצרים את מושג הרשלנות. לכן זאת קצת אשליה להגיד שלראות ברשלנות את הגורם לחיוב הנזיקי, זה תיאוריה פשוטה, במובן הזה שהיא תיאוריה עם גורם בודד. לא, הגורם הבודד הזה הרבה פעמים, שאני אומר שאדם מסוים גרם לתוצאה הזאת. מה זאת אומרת שהאדם גרם לתוצאה הזאת? אדם זה יצור נורא מורכב, יש לו המון איברים ותאים ורצונות ונפש ולא יודע מה, וכוח, המון דברים. כל המכלול הזה ביחד אני קורא לו אדם, שאני אומר, האדם גרם לתופעה הזאת. זה הסבר פשוט? למה? כי קראתי לו אדם? בסך הכל האדם זה שם קוד לאוסף של הרבה מאוד דברים, למערכת מאוד מורכבת. אז לכן הפשטות של ההסבר לא נובעת מזה שמעורב פה רק אלמנט אחד, אלא מזה שהגורם הוא אחד. הגורם הוא אחד, אבל הגורם האחד הזה יכול להיות צירוף של הרבה מאוד אלמנטים. אבל כל עוד הצירוף הזה כולו הוא הגורם לדין, אז זה מבחינתי הסבר פשוט. יש רק גורם אחד. ולכן אני רוצה לטעון שהגורם, כשאני אומר שהגורם הוא A וגם B, הרשלנות בשמירה וגם הבעלות, זה גם הסבר פשוט. זה לא פחות פשוט מאשר הרשלנות בשמירה לבדה, או הבעלות לבדה. גם את הרשלנות ואת הבעלות אני יכול לפרק להרבה מרכיבים, בצירוף של הרבה מרכיבים. אבל, אם אני אומר שהגורם הוא או A או B, זה כבר כן מורכב באופן אובייקטיבי. כי פה אין גורם אחד, אני בעצם אומר ש-A גורם לתופעה לבדו, וגם B, אפילו אם אין A, גם הוא גורם לתופעה לבדו. אז הוא אומר שפה אני כבר מציע תיאוריה שבה יש שני גורמים אפשריים, כל אחד משני הגורמים הוא גורם אפשרי. זה תמיד יותר מורכב מאשר להגיד שיש רק גורם אחד, גם אם הגורם הזה הוא A וגם B וגם C וגם D. אבל אם תמיד הצירוף הזה שאני קורא לו A, B, C, D, תקרא לו בשם אחר, Z. ותמיד Z הוא הגורם. אם זה תמיד אותו גורם, זה הסבר פשוט. אם זה או A או B, אז אומר שלא תמיד זה אותו גורם. לפעמים זה A, לפעמים זה B. אז זה כבר הסבר פחות פשוט. אוקיי? לכן, אני חושב שהסברים מהסוג של או A או בי, בדרך כלל הם לא נכונים. בדרך כלל הם לא נכונים, כי הם פחות פשוטים. יש ויכוח מאוד מעניין בין פילוסופים, פילוסופים שעוסקים בסוגיית הסיבתיות. נגיד שאני אומר ש-A הוא סיבתו של B. האם זה אומר ש-A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B? תראו את המושגים, תנאי הכרחי ותנאי מספיק. תנאי הכרחי זה תנאי שבלעדיו התוצאה לא יכולה לקרות. אם התוצאה קרתה, ברור שהוא היה שם ברקע. בלעדיו זה לא היה קורה. תנאי מספיק פירושו שאם הוא קיים, התוצאה תקרה. אבל היא יכולה לקרות גם בלי שהוא קיים. אבל אם הוא קיים זה מספיק בשביל להגיד שהוא קורה. התוצאה. זה תנאי הכרחי וזה תנאי מספיק. עכשיו יש תנאי שהוא גם הכרחי וגם מספיק. תמיד כשהוא פה התוצאה קורית, תמיד כשהתוצאה קורית הוא כנראה היה שם, כי בלעדיו זה לא היה קורה. בסדר? זה נקרא תנאי הכרחי ומספיק. עכשיו יש ויכוח בין פילוסופים בשאלה, כשאני אומר ש-A זה סיבתו של B, האם A צריך להיות תנאי הכרחי ומספיק ל-B? או ש-A יכול להיות גם תנאי מספיק ל-B? איפה הנפקא מינה? האם יכול להיות שיש שתי סיבות שונות לאותה תוצאה? נגיד, למשל, איך אני יכול לייצר אש? אני יכול לייצר אש על ידי שפשוף של גפרור, נכון? ואני יכול לייצר אש על ידי מיקוד של זכוכית מגדלת על נייר, שהיא תצית את הנייר, נכון? השמש, אני ארכז את קרני השמש, וזה יצית את הנייר. זה אומר שלקיומה של האש יכולים להיות שתי סיבות שונות, או שני הסברים שונים. כל אחת מהסיבות האלה יכולה לייצר אש, או שפשוף של גפרור, או מיקוד של קרני השמש, עם זכוכית מגדלת, נכון? אז זה אומר שלתופעת האש, ההסבר הוא לא יחיד. או שפשוף של גפרור, או מיקוד של קרני השמש. זה או-או. עכשיו, אז לכן, השפשוף הגפרור הוא לא תנאי מספיק לקיומה של אש, נכון? הוא לא תנאי הכרחי לקיומה של אש. אש יכולה להתקיים גם בלי הגפרור. אם מיקדתי את קרני השמש על הנייר, אז גם בלי גפרור תהיה אש. זאת אומרת, הגפרור הוא לא הכרחי לקיומה של האש, אבל הוא מספיק. הוא מספיק במובן הזה שאם שפשפתי את הגפרור, תוצא אש. לא נכון שאם יש אש אז ברור ששפשפתי קודם גפרור. לא, האש יכולה לבוא גם ממקור אחר. זה מה שנקרא הסבר שהוא תנאי מספיק, אבל לא הכרחי. בסדר? מי שסובר שהסבר או סיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק, איך הוא יתייחס למשל לאש? הרי אש אפשר להדליק או להדליק אש על ידי שפשוף של גפרור או על ידי מיקוד של קרני שמש. אז איך יכולים פילוסופים להגיד שלתופעת האש יכולה להיות אך ורק סיבה אחת? זאת אומרת, הסיבה הזאת היא הכרחית ומספיקה. לא יכול להיות ששתי סיבות שונות ייצרו אש. הנה, ברור שיכול להיות, מה זאת אומרת? כנראה שיש משהו, מרכיב כלשהו, בתוך כל אחת מהסיבות האלה שהוא אותו מרכיב. למשל, זה יצירת חום מאוד גדול. זה בעצם מה שיוצר את האש. עכשיו, לייצר את החום, אפשר לעשות את זה על ידי שפשוף של גפרור, ואפשר לעשות את זה על ידי מיקוד של קרני שמש. אבל כשאני שואל את עצמי, מה הסיבה לאש? חום גדול, רק סיבה אחת. והסיבה הזאת היא הכרחית ומספיקה. לכן כשאני רואה שיש שתי סיבות לקיומה של אש, כנראה פשוט לא עליתי על הסיבה האמיתית. לפי הפילוסופים האלה. כן, אם הסיבה צריכה להיות יחידה, זה תנאי הכרחי ומספיק. אז זה אומר שלא עליתי על הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית מתחבאת מאחורי האפשרויות השונות. והיא כנראה נמצאת בתוכן. עכשיו, שפשוף הגפרור, הרי זה דבר מורכב, שפשוף של גפרור. אני לוקח עץ ובקצה יש גופרית ואני משפשף אותו ויש איזשהו משטח מחוספס כזה שצריך לשפשף אותו בשביל שהאש תדלק, נכון? אבל בסוף בסוף כל הדברים האלה הם לא מעניינים, לא המשטח המחוספס, לא זה שהוא עשוי מעץ, לא זה שיש גופרית, לא כלום. מה שצריך זה שיבצר שם חום מספיק גדול. זהו, זה בעצם העניין. כל הנסיבות האלה שתיארתי כאן הם רק האופנים שבהם אני מייצר את החום הגדול הזה. אוקיי? אז זה אומר שלמעשה אני יכול להחזיק בעמדה שסיבה היא תנאי הכרחי ומספיק למסובב, הסיבה יכולה להיות אך ורק סיבה יחידה למסובב, וגם אם אני רואה שיכולות להיות שתי סיבות שונות שמחוללות את המסובב הזה, כנראה שבתוכן מתחבט סיבה אחת, שהיא בעצם הסיבה האמיתית. החום. גם השפשוף הגפרור בעצם מה שיצר את האש זה החום שהשפשוף עשה, לא הגפרור. אוקיי? וגם במיקוד של קרני השמש, מה שיצר את האש זה החום שמיקוד קרני השמש יצר. רק צורות שונות לייצר את החום. אבל מה שיצר את האש זה רק גורם אחד, והוא תמיד צריך להיות שם, וזה החום. לכן יכולה להיות תפיסה שסיבה היא תנאי הכרחי ומספיק למסובב. שסיבה יכולה להיות רק יחידה. עכשיו בואו ננסה להבין, לראות את הדבר הזה בהלכה. או... טוב, כן, בואו נראה את זה בהלכה. אז ניקח דוגמה, דוגמה, לימוד, את ה, אני אתבונן בזה דרך מידת דרש שנקראת הצד השווה. בניין אב משני כתובים, מוכר? מה זה הצד השווה? יש לנו שני מלמדים, נקרא להם A ו-B, ואנחנו רוצים ללמוד משניהם מסקנה, מסקנה C. שני אבות ותולדה, אוקיי? אנחנו רוצים להוציא את התולדה הזאת משני האבות. אז דוגמה, למשל, לדבר הזה, אפשר למצוא בגמרא בבא קמא, טוב, אז בואו נסתכל. המשנה בבבא קמא אומרת ככה. ארבע אבות נזיקין. הרגע. ארבע אבות נזיקין. השור והבור והמבאה והאבאר. אוקיי? זאת אומרת, יש לי ארבע אבות נזיקין. יש פה מחלוקות קצת מה זה מבאה והאבאר. אני לא נכנס עכשיו לכל המחלוקות, אבל יש לי כמה... אבות נזיקין. ואז הגמרא אומרת, לא הרי השור כהרי המבאה, ולא הרי המבאה כהרי השור, שים צריכותא. למה אי אפשר ללמוד אחד מהאחרים? כל אחד מהם צריך להיות כתוב בתורה. אי אפשר ללמוד את האחד משאר האבות. אחרי שגומרים את כל הצריכותות האלה, שכל אחד לא דומה לאחרים ואי אפשר ללמוד אותו מאחרים, הגמרא אומרת, הצד השווה שבהם, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשיזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. כן? אז בעצם הטענה היא שבסוף המשנה, המשנה אומרת, יש משהו משותף לכל האבות האלה, ומה הוא? שדרכם להזיק, זה דברים שמועדים לעשות נזק, שמירתן עליך, הריף מוסיף פה והם ממונך, כמובן שממונך, שמירתן עליך, אתה צריך לשמור עליהם, ולכן כשיזיק, חב המזיק ושלם תשלומי נזק במיטב הארץ, זה הצד השווה. הערה לפני שאני מתקדם, בדרך כלל, גם המשנה וגם הגמרא לא עובדות עם כללים, אלא עם דוגמאות. בעולם המשפטי קוראים לזה חשיבה קזואיסטית, דרך קייזים. כן, אני בעצם, המשנה מביאה לי מקרה, והיא אומרת במקרה הזה, כן, מי שנכנס לדור בחצר חברו, לא מדעתו, הוא צריך לשלם לו, לא צריך לשלם לו. שאלה הלכתית, על מקרה מסוים. פתאום הגמרא עושה מזה איזשהו עיקרון. זה נהנה וזה לא חסר, חייב או פטור. זה כבר ניסוח בצורה של כלל, בצורה של עיקרון עיקרון כללי. בדרך כלל בגמרא ובמשנה מדברים על מקרים, ולא על עקרונות או על כללים. העקרונות והכללים נעשים על ידי הפרשנים, בדרך כלל. גמרא עוסקת במקרים. עכשיו, פה יש מקרה יחסית חריג, שהמשנה עצמה לא מסתפקת בדוגמאות, יש דוגמאות, שור, בור, מבאה, אבאר, כל האבות האלה, אלא גם נותנת לי את הכלל. הצד השווה שבהם, זאת אומרת, מהו הכלל היסודי, שכל אלה הם רק דוגמאות שלו, שדרכן להזיק ושמירתן עליך וממונך. אני מוסיף גם את מה שעריף כותב. כן? ובעצם מה זה אומר? עזוב את כל האבות האלה ועזוב הכל. בסוף בסוף, אתה עושה קריטריון לדעת מתי אתה חייב ועל מה חייבים לשלם, כל דבר שהוא ממונך, שדרכו להזיק, ושאתה צריך לשמור עליו. זהו. אם הוא יזיק, אתה צריך לשלם. זה הכלל. עכשיו כבר לא צריך לדבר על שור, בור, מבאה, עבר, זה לא מעניין, אלה דוגמאות. אני רוצה לדבר על העיקרון הכללי. העיקרון הכללי זה הצד השווה שמופיע בסוף. וכל אלה זה רק דוגמאות שלו. אוקיי? השאלה שכמובן עולה כאן, טוב, פעם אחת כבר עשית לי טובה ונתת לי את הכלל, ולא הסתפקת רק בדוגמאות. אבל שמה אתה צריך להביא לי גם את הדוגמאות? ברגע שאמרת לי את הכלל, אני כבר מבין, הדוגמאות זה רק מקרים פרטיים. נכון? אז למרבה ההפתעה, זה לא נכון? גמרא בדף וו עמוד א', גמרא שואל שם שאלה מדהימה. הצד השווה שבהן לעיתוי אימי. מה זאת אומרת? אמרת לי את ארבעת האבות, שור הבור המבא והעבר, אחרי זה הוספת לי מה הצד השווה. שמה? ונתת לי את הדוגמאות. שמה אתה נותן לי את העיקרון הכללי, את הצד השווה? עכשיו, זה הפוך במה שהייתי מצפה, נכון? נתת לי את העיקרון הכללי, מצוין, בשביל מה אני צריך את הדוגמאות? אבל הגמרא לא שואלת ככה. באמת, נתת לי את הדוגמאות, למה אני צריך את העיקרון הכללי? מה הרעיון? להפך, העיקרון הכללי הוא הרבה יותר טוב אם אתה נותן לי אותו מאשר לתת לי את הדוגמאות. רואים עוד פעם שהגמרא והמשנה גם, וגם הגמרא, לא נותנות אמון רב בכללים. הן מעדיפות לעבוד עם דוגמאות. בסדר? זה העיקרון. כללים זה משהו ש... כן? לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, וכללים זה משהו שנותן לך אולי איזשהו כיוון כללי. אבל לא נכון להתייחס לכללים יותר מדי ברצינות. כן, הגמרא בקידושין אומרת, היא מדברת שם על מצוות עשה של זמן גרמן. אז היא אומרת, כל מצוות עשה של זמן גרמן נשים פטורות, חוץ מא', ב', ג' וד', ארבעה יוצאי דופן. שואלת הגמרא, והעיקה כן, יש גם חמישית. זאת הגמרא, בסדר, אל תעשה עניין. אין למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בו חוץ. כך אומרת שם הגמרא. מה זאת אומרת? אם היו אומרים לי רק את הכלל הזה שאומר, שכל מצוות עשה של זמן גרמן נשים פטורות, והייתי מוצא איזה יוצאי דופן קצת. נו טוב, נתנו את העיקרון הכללי, לא נכנסו לכל יוצא דופן. אוקיי, אז זה העיקרון הכללי, אבל פה ושם יש יוצאי דופן. אבל במקום שבו אומרים לי, תראה, העיקרון הכללי זה שנשים פטורות ממצוות עשה זמן גרמה, אבל יש לי 1, 2, 3, אלה 4 יוצאי הדופן. ופה, אם אני מוצא עוד יוצא דופן אחד, זה ממש מוזר. אני כבר, אמרו לי את יוצאי הדופן. אז זה יכול להיות שאני מוצא עוד, אם לא אומרים בכלל יוצאי דופן, אז יכול להיות שלא אמרו רק את החוק הכללי, בלי להגיד את יוצאי הדופן. אבל אם כבר אמרו גם את החוץ, כן, כל מצוות עשה זמן גרמה, אנשים פטורות, חוץ מ-א', ב', ג' וד', אז זה ניסוח דווקני, אז זה דווקא ככה. אז אתה מביא לי עכשיו עוד יוצא דופן. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אגמר, כן, אל תעשה עניין מכל דבר. אין למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בו חוץ. אפילו במקום שהניסוח הניסוח דווקני, שאומרים לך גם את כל יוצא הדופן, גם מזה אל תעשה עניין. יש יוצאי דופן נוספים, יכולים להיות יוצאי דופן נוספים. לא קורה שום דבר. כאין זה, יש אפשר לראות, יש הגמרא אומרת, שבמחלוקות אביי ורבה, אז אנחנו פוסקים כמו רבה, חוץ משישה מקרים. יעל כגם, זה הראשי תיבות. נכון? חוץ מהשישה מקרים האלה פוסקים כמו רבה. תדבקו ברמב״ם, תמצאו עוד מקרים שהוא פוסק כמו אביי. חוץ מהשישה מקרים האלה. וכל הנושא כלים מתפתלים שם ומחפשים תירוצים. איך להסביר את הרמב״ם? זה נגד הגמרא. הגמרא אומרת שהלכה כמו רבה חוץ מיעל כגם. התשובה לזה נמצאת באותה גמרא בקידושין שהזכרתי עכשיו. אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. אומרים לך, הלכה כמו רבה, זה הכלל. חוץ משישה מקרים, יעל כגם, זה ראשי תיבות. אבל גם במקום שהניסוח הוא עם חוץ, כלל, עם רשימה של חוצים, כן, של חריגים, גם שם יכולים להיות עוד חריגים. כי הגמרא לא מאמינה בכללים. חשיבה לפי כללים היא חשיבה מקובעת מדי. החיים הם חיים יותר מסובכים. אי אפשר לעבוד עם כללים כדי לנתח את החיים. ולכן כללים נותנים לך איזשהו כיוון מנחה, כיוון עקרוני, אבל אל תיקח אותם יותר מדי ברצינות. וזה מה שהגמרא פה גם אומרת. מה אומרת? נתת לי את ארבע אבות נזיקין, אחרי זה אתה מביא לי את הכלל. הגמרא לא שואלת למה צריך את הדוגמאות אם נתת לי את הכלל, היא שואלת הפוך. אם נתת לי את הדוגמאות, למה צריך את הכלל? בכל מקום אתה מסתפק רק בדוגמאות, פתאום עכשיו החלטת להביא לי את הכלל. למה? מה זה בא ללמד? זאת אומרת, הגמרא אמר אביי, ליטויי, אבנו סכינו ומסעו, שיניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו. זאת אומרת, הצד השווה בא ללמד אותי משהו שלא הייתי לומד מארבעת האבות לבד. אם היו אומרים לי רק את הדוגמאות, ולא היו נותנים לי את החוק הכללי, אז את זה לא הייתי יודע. זה הצד השווה בא לרבות. מה זה המקרה הזה? עוד פעם, שימו לב, זה מקרה מסוים. מה זה המקרה הזה? למה אותו לא הייתי יודע? אז אומרת הגמרא ככה, איך ידענו? איך מדובר? מדובר על חפצים שלי, אבנו סכינו ומסעו, לא משנה, איזה שהם חפצים שלי, שאני מניח בראש הגג, ואז באה רוח מצויה, שהעיפה אותה למטה והם הזיקו. את האבן או את הסכין, העיפה אותה מהגג למטה והם הזיקו. זה לא הייתי יודע שאני חייב לשלם, אם לא היה הצד השווה שבסוף המשנה. למה לא? זאת אומרת הגמרא, איך ידענו? איך מדובר? היא בהדי דקאז לי, כמאז כי, תוך כדי הנפילה הם הזיקו, פשוט מהעוצמה של הנפילה, היינו אש. בטח שהייתי יודע את זה, גם בלי הצד השווה. הייתי יודע את זה מאחד מארבעת האבות, שזה אש, ההבער. כן? זה כמו אש, גם אש בעצם מזיקה תוך כדי ההתקדמות שלה עם הרוח, אז גם הדבר הזה בעצם מזיק תוך כדי ההתקדמות שלו, ולכן מבחינתי את זה הייתי לומד מאש, זה תולדה של אש. אז זה לא יכול להיות שזה זה. מה ישנה אש דקור אחר מעורב בו, וממונך ושמירתו עליך, הנהנה מכור אחר מעורב בהן וממונך ושמירתו עליך. אז לכן לא יכול להיות שמדובר שהם הזיקו תוך כדי התנועה. אומרת הגמרא, ואלה בתר דנייכי. אז כנראה שהם נפלו למטה, ונחו על הרצפה, ואז מישהו נתקל בהם. הם הזיקו אחרי שהם נחו. אומרת הגמרא, אידה הפקרינו, אז לא מסתדר עם רב ושמואל, לא חשוב, אם לא הפקיר אותם, כן הפקיר אותם, לא משנה. אומרת הגמרא, אני מדלק קצת, אומרת הגמרא, לעולם דאפקרינו, מדובר שיפקיר אותם. זאת אומרת, מדובר באבנו סכינו ומסעו, חפצים שלו שהיו בראש הגג, נפלו למטה, נחו אחרי הנפילה, ומישהו נתקל בהם. בסדר? זה בעצם מזיק של בור, נכון? בור ברשות הרבים זה משהו שמונח ברשות הרבים, לא דווקא בור, אלא כל דבר שלי שמונח ברשות הרבים, ומישהו נתקל בו ונזק. זאת אומרת, הגמרא, לעולם דאפקרינו, ולא דמו לבור. וזה אי אפשר ללמוד את זה מבור. למה? מה לבור שאין כוח אחר מעורב בו? תאמר בהנה שכוח אחר מעורב בהם. אי אפשר ללמוד את אבנו סכינו ומסעו אחרי שנחו מי המזיק של בור. למה? כי בבור שום כוח אחר לא מעורב בו. אני חפרתי את הבור, הבור נמצא ברשות הרבים, והוא הזיק. פה, מי הביא את אבנו אבן הסכין והמסע שלי לרשות הרבים? לא אני שמתי את זה שם. הרוח, רוח מצויה. אז יש כוח אחר, לא שהוא לא אני, שמעורב ביצירת המזיק. לכן אי אפשר ללמוד את זה מבור, כי בור אין כוח אחר מעורב בו. או שבור חייב, כי בור כולו באחריותי, את הכל אני עשיתי. אבל אבנו סכינו ומסעו שנפלו בעזרת הרוח, אז שם יש לי אשמה, אבל חלק מהאשמה היא על הרוח. אז אולי במצב כזה אי אפשר לחייב אותי, את זה אי אפשר ללמוד מבור. אומרת הגמרא, אש תוכיח. מה זאת אומרת? עובדה שכשאש מזיקה, בעל האש צריך לשלם. עכשיו, באש איך היא הולכת? על ידי הרוח. הרוח לוקחת את האש. אז רואים שמעורבות של כוח אחר, כמו הרוח, לא מפריע לחייב. אנחנו מחייבים למרות שכוח אחר מעורב. אז גם באבנו סכינו ומסעו שנפלו למטה, נכון שהרוח הייתה מעורבת, אז מה? מאש אנחנו רואים שהרוח מעורבת וזה לא מפריע. אוקיי? לכן זה מה שנקרא אש תוכיח. ואתה אומר, טוב, אז בעצם אז עזוב, אז אי אפשר ללמוד את זה מבור, כי אני צריך סיוע של אש כדי ללמד את זה, נכון? בוא נלמד את זה רק מאש, עזוב את בור. רק מאש. למה? כמו שאש, כוח אחר מעורב בה בחייבים, אז גם פה חייבים. אז הוא אומר, אומרת הגמרא, לא, גם מאש אי אפשר ללמוד. למה? מה לאש שכן דרכו להילך ולהזיק? כן, אבנוס הכינור ומסעור שנחו על הרצפה, הם לא הולכים ומזיקים. מי שניזק בהם זה מישהו שמגיע אליהם ונתקל בהם. אש דרכה ללכת, היא מתקדמת בכל מיני מקומות. ולכן זה שאש חייבת, זה מזה אני לא אוכל ללמוד לחייב את אבנוס הכינור ומסעור שנחו על הרצפה. בגלל שהם לא דבר נייד, הם לא דבר שמהלך. אז אולי דבר כזה, אני לא חייב, מי שנתקל בזה שיזהר. אש, אי אפשר להיזהר ממנה, היא מתקדמת, לא צפוי. שמה אולי התורה מחייבת, אבל באבנוס הכינור ומסעור שנחו, אולי היא לא מחייבת. אומרת הגמרא, בור תוכיח. אז אי אפשר ללמוד את זה מאש, אבל אז הבור יוכיח. מה הבור מוכיח? הבור הרי לא הולך לשום מקום. ובכל זאת בנזקי בור חייבים, נכון? אם בור יזיק, אני חייב לשלם, בעל הבור. אז רואים שזה שדבר לא הולך, לא פותר אותי מתשלום. אז צריך, אי אפשר ללמוד את זה מאש לחוד, ואי אפשר ללמוד את זה מבור לחוד. וחזר הדין. אז לומדים את זה מאש ומבור ביחד. זה בעצם המסקנה. עכשיו, תסתכלו רגע. בואו נסתכל רגע על המבנה הזה שנקרא צעד שווה. תראו, בעצם אני אומר ככה, יש לי מלמד אחד זה בור, והמלמד השני זה אש. אוקיי? עכשיו, אני רוצה ללמוד על אבנו, סכינו ומסעו שנפלו מראש הגג, נחו והזיקו אחרי שנחו. אוקיי? עכשיו, אז איך הלימוד הזה עובד? אז אנחנו עושים את זה ככה, תראו. יש לנו, אנחנו מנסים ללמוד מבור לאבנוס הכינור ומסעור. נכון? זה הלימוד הראשון. אז אומרים לי, לא, מבור אי אפשר ללמוד. למה אי אפשר ללמוד? לא, לא בגלל שהוא לא זז. זה שהוא לא זז זה סיבה להקל. אלא בגלל ש... בגלל שאין כוח אחר מעורב בו, אוקיי? אז נגיד נקרא לזה X, אני רושם לעצמי בצד נקרא X, אין כוח אחר, בסדר? זה X. אין כוח אחר מעורב בו, ואלה כן כוח אחר מעורב בהם, אז זה X, X גג, נכון? X לא מתקיים שם, אין כוח אחר מעורב בו. טוב, אז אני אומר, טוב, אז בוא נלמד מאש. מה קורה באש? גם באש אי אפשר ללמוד. למה? היא דרכה להילך ולהזיק. דרכה להילך. אוקיי? דרכה להילך ולהזיק. אז אש, אז אין, ופה, וואי בר, כן? זה לא, זה עד דרכו ללכת ולהזיק, אוקיי? אז בעצם אני לא יכול ללמוד מבור, ואני גם לא יכול ללמוד מאש. אבל פתאום הגמרא באיזשהו הוקוס פוקוס אומרת וחזר הדין. מה זאת אומרת? אני לא אומר, לא מביא עכשיו טוב, אז בוא נלמד את זה במקום שלישי. לא. מזה אי אפשר ללמוד, וגם מזה אי אפשר ללמוד. אבל משניהם ביחד כן אפשר. לא צריך להביא מקור נוסף. שניהם ביחד מלמדים אותי את מה שכל אחד לחוד לא מצליח. כן? שניהם ביחד מלמדים אותי את מה שכל אחד לחוד לא מצליח. איך קורה הנס הזה? אה? מה זאת אומרת משלימים זה את זה? מבור לחוט אתה לא יכול ללמוד, כי לבור יש יתרון מסוים, נכון? זה נקרא חומרה. לבור יש חומרה מסוימת שאולי בגללה חייבים. ולכן אתה לא יכול ללמוד שפה גם יהיה חייב. כי פה זה X בר ופה זה X. ל-Y, ל-H יש גם כן חומרה, אתה לא יכול ללמוד ממנה להבנוס הכינור ומסעו, יש לה את החומרה Y, ולזה אין את החומרה Y. אז למה בשניהם ביחד כן אפשר ללמוד? כן.
אז למה בשונה מנוגמן שקטית הכלב, אתה לוקח כאילו שני דברים שונים ומטרה לסתור?
לא הבנתי.
אז אמרנו שאם שקטית הכלב, כאילו יש צדדים לסתור, מצד אחד כאילו...
שאני לא בעלים או שאני לא אשם, לא שמרתי? אוקיי.
נכון.
שם זה דיון על פטור, פה זה דיון על חיוב. אז, 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 אני לא יכול ללמוד מכל אחד לחוד, אז איך משניהם ביחד אני כן יכול? משהו פה לא הגיוני. וחזר הדין. מה זה הוקוס פוקוס? 0 ועוד 0 זה 1. אז זה בדרך כלל מבנה שנקרא צד שווה. ומבנה צד שווה בעצם אומר שחוץ משני הפרמטרים האלה, יש עוד פרמטר, Z. זה נמצא פה. ומה זה הפרמטר הזה? כל אלה זה ממונך ודרכם להזיק ושמירתם עליך. זה Z. צד השווה. למה קוראים לו הצד השווה? כי הוא התכונה היחידה שמשותפת לכולם. נכון? הוא נמצא בכולם, לכן זה נקרא הצד השווה. עכשיו תשימו לב, יש פה עוד נקודה מעניינת. התכונה X שנמצאת פה, תמיד במבנה של צד שווה פה היא לא תהיה. זה יהיה דומה לזה מבחינת ה-X. כן, מה זה היה ה-X פה? בו זה, זה שאין כוח אחר מעורב בו, נכון?
כן.
אז באש כן כוח אחר מעורב, נכון? ואש, התכונה שלה שדרכה ללכו להזיק, בו אין דרכו ללכו להזיק, נכון? עכשיו מה שציירתי פה זה המבנה הסטנדרטי של הצד השווה, תמיד זה ככה, יש... מאות, עשרות, מאות דוגמאות בספרות חז"ל, תמיד המבנה הוא כזה. יש לי שני מלמדים לשלוש, ולמד. לשלושתם יש תכונה משותפת שאני קורא Z. לכל אחד מאלה יש חומרה Y וכולה X. פה יש חומרה X וכולה Y. לזה גם X וגם Y שניהם זה כולות אצלו, אבל ה-Z קיים גם אצלו. זה תמיד המבנה. עכשיו, מה אני עושה עם המבנה הזה? למה המבנה הזה מאפשר לי ללמוד משניהם ביחד את מה שכל אחד לחוד לא מצליח ללמד אותי? התשובה לזה היא שבעצם מה שאומרים לי זה אני רוצה ללמוד מבור. אז יש לי פירחה, נכון? למה? כי בור יש לו X וזה X בר, אין לו את X. נכון? אני אומר, הנה, אבל תראה, גם לזה אין את X והוא בכל זאת חייב. נכון? לכן אש מראה שהיתרון של X מול זה הוא לא חשוב. כי עובדה שגם על אש חייבים, למרות שגם ל-X, גם לאש יש את הקולה הזאת של X בר. לא, אבל לאש יש את החומרה של Y, שדרכה ללכו להזיק. בסדר, אבל גם Y הוא לא חשוב, כן, ולזה אין את Y. הוא אומר, גם Y הוא לא חשוב, בגלל שהקולה Y נמצאת פה, ופה בכל זאת חייבים. אז רואים שגם אם אין לך Y אתה תהיה חייב. אז כל אחד מאלה משלים את החיסרון שקיים אצל השני. וכשאני ניסיתי ללמוד מזה, היה פה חיסרון, כי זה X וזה X בר. אני תראה, גם פה יש X בר ובכל זאת חייבים. וזה ש-X בר זה לא מפריע. כשאני אומר, אני מנסה ללמוד מפה, אני אומר לי, פה יש Y, ופה יש Y בר. והנה, תראה פה, פה יש Y בר, וזה לא מפריע, עדיין חייבים. סימן ש-Y בר ו- או X ו-Y הם לא יתרונות שנחוצים בעצם כדי... לחייב. ולכן זה שאין פה את X ואין פה את Y, אז מה? זה לא נחוץ כדי לחייב. בסדר? זה בעצם הלוגיקה שנקראת לוגיקה של צד שווה, או בניין אב משני כתובים. הבעיה הגדולה שעולה כאן, זה שבעצם מה שאתה אומר לי זה ככה. אני מחפש את, את הגורם לכך שיש חיוב בנזק, P. זאת אומרת, מי זה הפרמטר שאחראי על החיוב? אני אומר, שני אלה, התורה אומרת שהם חייבים בנזק. אני רוצה לדעת האם גם זה חייב בנזק, האם אפשר ללמוד אותו משניהם. אז בוא נראה. אני מנסה לחפש מי זה הגורם שאחראי. אני עושה אלימינציה. אני אומר, תראה, פה אתה יכול להגיד לי שאם Z הוא הגורם, אז אין בעיה, פה חייבים, וגמרתי את הפרשייה, נכון? אבל מה? מי אמר ש-Z הוא הגורם? אם אני מסתכל על זה, אולי X הוא הגורם, לא Z. אני מוכיח מפה ש-X הוא לא הגורם הרלוונטי. הנה, פה יש N את X, ובכל זאת חייבים. טוב, אבל פה אולי Y הוא הגורם הרלוונטי? אומר, לא. אני רואה פה שאין את Y, ובכל זאת חייבים, גם Y הוא לא הגורם הרלוונטי. אז הוכחנו בדרך של אלימינציה, שכנראה Z הוא הגורם החשוב לחיוב. וממילא, גם בתולדה, אם יש לה את Z, אז חייבים. אוקיי? זה הלוגיקה של צד שווה. הבעיה הגדולה היא, שהלוגיקה הזאת בעצם משווה, והיא בעצם אומרת לי ככה, הגורם Z הוא זה שגורם לחיוב. כן? מי שיש לו Z חייב. נכון? מה? ויש לי תיאוריה אלטרנטיבית. צריך לכתוב את זה באדום. יש לי תיאוריה אלטרנטיבית. אוקיי? מה התיאוריה האלטרנטיבית? שמי שגורם לחיוב ואו X או Y. נכון? הנה, תראו. אתה מסביר גם כן את כל התמונה. אם יש לך או X או Y, אתה חייב. זה חייב למה? יש לו את X. נכון שאין לו את Y, אבל יש לו את X. זה חייב כי יש לו את Y. נכון שאין לו את X, אבל יש לו את Y. עכשיו, אם התיאוריה הזאת נכונה, והיא מסבירה את שתי המלמדים שלי, אז מה יהיה פה? פתור. כי אתה צריך שיהיה לך או X או Y, וזה אין לא את X ולא את Y. אבל אם התיאוריה היא זאת, שגם היא מסתדרת עם שני המלמדים, אז פה יהיה חייב, יש לי את Z. בעצם השאלה היא, איזה משתי התיאוריות האלה נכונה? מסכימים? זאת בעצם השאלה. אם זאת התיאוריה הנכונה, אז אפשר ללמוד מהצד השווה. Z זה הצד, מה שמשותף לשניהם, הצד השווה לשניהם זה Z. אז אני לומד מהצד השווה של שניהם, שכל דבר שיש לו Z גם הוא חייב. אז אני לומד את הצד השווה, כי אני מניח שזאת התיאוריה הנכונה. אבל בעצם, למה אני מניח את זה? למה לא להניח שזאת התיאוריה הנכונה? כן? למה לא להניח שזאת התיאוריה הנכונה? מה אתם אומרים? מה העדיפות של התיאוריה הזאת על זאת? מה? כן, למה? אני שואל למה המשנה אומרת את זה? מאיפה היא יודעת? למה המשנה בחרה את התיאוריה הזאת ולא את זאת? כי זאת יותר פשוטה. זה עשיתי את כל המהלך הזה. מה בעצם התיאוריה הזאת אומרת? מה המבנה הזה אומר? המבנה הזה אומר שכאשר אנחנו מחפשים גורם לדין מסוים, במקרה הזה חיוב לשלם, הנזק, ויש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להעמיד את החיוב הזה על פרמטר בודד, שממונחה ושמירתו עליך, שימו לב, פרמטר בודד שמורכב. הוא גם ממונחה, גם שמירתו עליך וגם דרכו להזיק. נכון? המשנה אומרת. אז ה-Z הזה הוא בעצם, ה-Z הזה הוא בעצם A וגם B וגם C. לכן הוא כאילו הוא מורכב. אבל כמו שאמרתי קודם, הרכבה של A וגם B וגם C, שמייצרת איזשהו Z, זה תיאוריה פשוטה, לא